רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, חג חנוכה שמח לכל הצופים והצופות, לכל המאזינים והמאזינות. תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מקווים שאתם רוחים ומוכנים לתוכנית חדשה של כי אני חייל, אתם כמובן על רדיו סול, ואנחנו היום עם תוכנית נוספת של כי אני חייל, אבל היום לא נעסוק רק במה שמעניין חיילים או משרתי קבע, נעסוק בנושאים שרלוונטיים נדמה לי לכל מי שמתגורר כאן במדינה, ולכל מי שגם גר במזרח התיכון, לפחות לדעתי. היום אנחנו בתוכנית שתדבר על המזרח התיכון. השינויים שחלים בו, מה השלום עם השכנים שלנו, צופן בחובו, האם הוא צופן בחובו, בכלל מה העתיד פה בשכונה צופן לנו, מה האתגרים, מה הקשיים. וכדי לשמוע ולדבר על הנושא הזה, נושא מעניין, הזמנתי לאולפן איש נכבד, סגן אלוף במילואים קובי לוי, שהיה בתפקידו האחרון בצהל, ראש ענף יועץ לענייני פלסטינים במנהל האזרחי באיוש, וגם שרת בעברו ביחידות מודיעין מסווגות, כמובן דובר השפה הערבית, ועוסק היום בהוראת השפה הערבית והוראת המזרחנות. אז אחרי ההקדמה הזאת, קובי, צהריים טובים.
צהריים טובים ומבורכים.
תודה שהצטרפתם אלינו, ותודה שאתה הגעת לאולפן. קובי, שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה על איך אנחנו כצבא, כמדינה, מתקשרים עם האוכלוסייה, ואם אני ככה אמקד את זה בשלב הראשון, אני רוצה לדבר איתך על מונסק, דף פייסבוק ואתר אינטרנט בערבית, שפתח מתאם הפעולות בשטחים לתושבי הגדה, נכון?
נכון, ורצועת עזה.
ורצועת עזה, אוקיי. אז נגיד קודם כל שהפעילות הזאת זכתה בפרס הרמטכ"ל לחדשנות ממש לפני כמה שבועות, ואני רוצה לשאול אותך, מה חדשני בזה בעצם?
ראשית, ישנן מספר דרכים ליצור קשר עם האוכלוסייה הפלסטינית. אחת מהם היא האתר אל-מונסק, שבו אנחנו מאפשרים, או הצבא מאפשר, לתושבים ולמתעניינים, גם בקרב ערביי ישראל שקוראים את השפה הערבית, וגם בכלל, כי זה גם באנגלית, לכל מי שמתעניין, לקבל מידע רלוונטי, חיוני, אודות הפעילות של המנהל האזרחי ביהודה ושומרון כלפי האוכלוסייה, כוונות, הקלות, פעילויות כאלה ואחרות, מסרים רלוונטיים לאוכלוסייה, כדי למנוע הרבה מאוד בלבול או דיסאינפורמציה שקיימת לעתים קרובות מאוד בקרב החברה הפלסטינית, הן ברצועת עזה והן ביהודה ושומרון. והכלי הזה הוא כלי נכבד וחשוב וחדשני, משום שהוא בעצם מצעיד את הטכנולוגיה של המאה ה-21 גם ליהודה ושומרון ולרצועת עזה, ובעצם מנגיש הרבה מאוד מידעים וסותר לעתים במידעים שמפורסמים באמצעי תקשורת שאין להם קשר עם המציאות, והמינהל האזרחי או התיאום פעולות הממשלה בשטחים מציג את התמונה כפי שהוא מבין אותה.
אוקיי. זה באמת דף שהוא בשימוש? זאת אומרת, כמה עוקבים יש לדף הזה?
לאחרונה, ככה אנחנו בדקנו, זה היה כבר מעל 800 אלף אנשים שנכנסו וראו וקוראים ומתעדכנים.
אוקיי. זאת אומרת, יש לזה באמת תהודה בשטח.
בוודאי, היה באז גדול מאוד. את יודעת, כמו כל דבר, יש את המתנגדים והלא מתנגדים והמסתייגים והלא מסתייגים.
אוקיי.
אבל בשורה התחתונה, האתר הזה מספק המון המון מידע חיוני וחשוב לאוכלוסייה. ובסופו של דבר, מי שהתנגד זה כאלה שחששו שהם התפקידם יילקח. גם ברשות הפלסטינית היו כאלה שהתנגדו ואמרו, מה, זה בעצם עוקף את הוועדות האזרחיות, ועדות התיאום האזרחיות בינינו לביניכם. אבל התשובה הייתה, ממש לא. הוועדות ממשיכות לעבוד ולפעול כפי שהן פועלות גם היום. ועל המסרים והמידע מונגש באופן שוטף לכלל האוכלוסייה, מבלי להצטרך להגיע אלינו למתקים, מתקני תאום וקישור, מבלי להטריח את האנשים, הם יושבים בבית מול מחשב, מול מסך המחשב, ומקבלים את המידע הרלוונטי אליהם.
בוא נדבר קצת על הנושאים. באיזה נושאים יש שם עדכונים, למשל? בוא תן לי כמה דוגמאות.
סתם דוגמאות, אם לצורך העניין מעבר כזה ייפתח בשעה כזאת, ומעבר אחר ייסגר לצורך שיפוצים בתקופה כזאת, והחלופה תהיה מעבר אחר. האוכלוסייה מקבלת את זה כדי שלא תמצא את עצמה, אלפי אנשים מגיעים למעבר מסוים והוא סגור, ואז יש כמובן התמרמרות, ולמה לא הודעתם, ולמה לא סיפרתם. והשמועות עובדות, כמו יש בשדה קוצים, כמו בכל מקום, גם בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. וברגע שיש מידע מסודר ומונגש, אז חוסך הרבה מאוד חוסר ודאות וחוסך הרבה מאוד עוגמת נפש שעלולה להיווצר לפועלים, לסוחרים, לאנשי עסקים. אם יש שינוי מדיניות של רמטכ"ל או של שר ביטחון, אז כמובן שהכל מתורגם לשפה הערבית ומונגש לאוכלוסייה כדי שיבינו ושידעו שזוהי ההחלטה. הגבלות של קורונה, איך נכנסים לישראל, מה עושים, חיסונים שעשו מבצע גדול מאוד. כל הדברים הללו הם דברים שנמצאים באתר ומונגשים בצורה ידידותית למשתמש, כך שאוכלוסייה יכולה להשתמש בה ולעזר בה. כמובן, גם אצלנו אנחנו תמיד מוטרדים מהאוכלוסייה המבוגרת, שקצת קשה לה להיכנס וכו', אבל לשמחתנו, האוכלוסייה הערבית יותר נותנת כבוד ומתייחסת לאוכלוסייה המבוגרת, וגם אם יש אדם צעיר שנמצא בסביבת אדם מבוגר, אז הוא מעדכן אותו, אומר לו, אבא, סבא, תראה, ככה וככה, אלה, זה המדיניות, אתה כן יכול, אתה לא יכול וכו'.
אז אתם ממש רואים שיש, שזה כלי אפקטיבי, ויש גם תגובות, זאת אומרת, אתם רואים שאנשים באמת מגיבים למידע הזה, מודעים לו.
משיחות שאני קיימתי עם אנשים בשטח, אז כן, בוודאי שעוברים וקולטים ומתייחסים, ויש כמובן את אלה שמקללים, ומה לעשות, זה רשתות חברתיות, אז אפשר גם לקלל ואפשר לדבר בצורה לא מכבדת. אבל באופן כללי, אני חושב שהכלי הזה הוא אפקטיבי, ולא בכדי הוא זכה בפרס הרמטכ"ל.
יש לך דוגמאות ככה מההיכרות שלך לנושאים או שעלו בדף הזה, למשל, וממש מנעו חיכוך? לא, אתה נתת לי דוגמאות אזרחיות, כניסה לישראל, תרי עבודה, נושאים של, לא יודעת, קורונה. זה החיים האזרחיים. יש לכלי הזה גם היבטים שאתה אומר, תשמע, פה זה מנע התלקחות.
בוודאי. למשל, דוגמה, הראה אירוע של תאונת דרכים.
אוקיי.
בתקשורת הפלסטינית, היהודים או המתנחלים, כמובן, אין קשר למציאות, לא בהכרח יש קשר במציאות למה שנאמר, ואת יודעת, זה, כשאומרים, המתנחלים או זה עשו ופגעו והרגו, זה יוצר המון בלגן. ואם מיד הצד שלנו מציג את הנתונים כתאונה דרכים תמימה לכל דבר ועניין, ואנחנו אכן מצטערים על האירוע, היה לנו מקרה כזה שבו ראש מינהל אזרחי הגיע למקום, הגיש עזרה לנפגעים, וברקע שר הבריאות הפלסטיני משמיץ ואומר שהיהודים שמו להם למטרה להרוג את הפלסטינים. עכשיו, מי שהיה בשטח, גם הפלסטינים, אמרו, אכן, ראינו קציני צבא בכירים מגיעים לשטח ומנסים לסייע לחלץ את הנפגעים, וכשהצד השני רואה את זה, אז הוא גם מבין, וזה מוריד מן הסתם את את הנפיצות של האירוע. כי באמת אירוע רב נפגעים כתוצאה מתאונת דרכים או כל דבר אחר, ברגע שהוא מטופל רק בצד אחד ולא מראים את הצד השני או את הגרסה שיש לנו לספר על האירוע. וכמובן, אני מכיר את המדיניות, מספיק שנים שירתתי בארגונים הללו. אני יודע שאין שום כוונה חלילה לפגוע באוכלוסייה פלסטינית. ההפך הוא הנכון. בסופו של דבר רוצים ליצור מרקם של דו חיים, ליצור מרקם של חיים בדו קיום, למרות כל המורכבויות שיש בשטח.
ברור. אז אתה אומר, זה משהו שלא רק שהוקם וקיבל פרס, אלא זה משהו חי וקיים בשטח, שהוא כלי עבודה טוב.
אני חושב שהוא כלי עבודה מצוין, וכמובן שיש כלים נוספים, זה לא הכלי היחידי, אבל זה כלי נוסף, חדש, שהוא רלוונטי למאה ה-21.
לגמרי. בוא נדבר קצת מעבר לדף הזה או לאתר, בוא נדבר קצת על האוכלוסייה הפלסטינית, שהיא אמנם נמצאת איתנו בתהליכים של אהבה שנאה לפעמים, יותר שנאה לפעמים, אבל גם בינם לבין עצמם הפלסטינים משוסעים. ואני קראתי קצת כתבות ככה, יש שיח מזה שנים על פיוס פלסטיני. יש דבר כזה? יהיה דבר כזה? משהו קורה בכיוון הזה?
ראשית, בבני אדם, כשאנחנו מתעסקים בבני אדם, הכל אפשרי. הרי בני אדם רבים ומתפייסים.
אוקיי.
אבל מי שלומד לעומק את מה שקורה היום בין החמאס לבין הפתח לבין הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו רואים, אני לא רואה כרגע, לפחות לתקופה הקרובה, איזה שהם סיכויים אמיתיים, ממשיים, לפיוס בין הצדדים, כיוון שכל צד רוצה את כל העוגה, ושום צד לא מוכן להתפשר. חמאס, בדומה לחיזבאללה, בדומה לאיראנים, אומר דבר פשוט. אנחנו מייצגים את דבריו של אללה.
אוקיי.
מי שמתנגד לנו, מתנגד לדבריו של אללה. ומי שמתנגד לדבריו של אללה, על פי התרבות המוסלמית, הוא כופר ודינו מוות. כלומר, כל מי שמתנגד לדעתנו, דמו מותר.
כן.
ואם דמו מותר, אז אנחנו, יהיה לנו קשה להגיע איתו להבנה.
אז אתה אומר כל אחד פה מושך לכיוון אחר.
תראי, זה לא משיכה לבד. יש גם מדינות לצערי שמתערבות, גורמים זרים. יש לנו את איראן שבוחשת בקלחת, מדינות נוספות, שלא בהכרח רוצות לראות איזשהו סוג של הסדרה או סוג של פיוס פנים פלסטיני, כי זה לא משרת את האינטרסים שלהם. ולכן זה יותר קשה ויותר מורכב ויותר מאתגר, אבל יש גם הזדמנויות.
תן לי דוגמה להזדמנות. לפי מה שאתה מתאר, זה מורכב.
זה מורכב, כן, אבל מי שטוען שהוא עושה דבריו של אללה, ובסופו של דבר ממית חורבן על רצועת עזה, וממית חורבן על הפלסטינים, די קשה לו לאורך הזמן לבוא ולהגיד, הנה הצלחתי. הרי חמאס שהשתלטה בכוח על רצועת עזה, אמרה בשנת 2006, אנחנו נשחרר את פלסטין, נעשה משהו ענק למען הפלסטינים. בסופו של דבר הם הביאו אותם למצב הרבה הרבה יותר קשה מבחינת, כמעט כל הבחינות, ביטחונית, חברתית, כלכלית, מורלית. יש המון מקרי התאבדויות ברצועת עזה, המון אנשים שמשוועים רק לקבל את האפשרות להגר ולעוף משם, כיוון שהחיים בעזה לא כאלה נעימים, והכל בגלל מי? בגלל המדיניות של חמאס. עכשיו, אם אכן אלוהים היה איתכם, או אללה היה איתכם, למה נפל האסון הזה על הפלסטינים?
אבל השאלה אם הרי, כמו שאתה אומר, זה מ-2006, זה לא מאתמול בבוקר. ואם מ-2006 אף אחד לא התעורר, או אין לו יכולת להתעורר, זאת אומרת, השאלה אם באמת לאוכלוסייה שם יש את היכולת לקום ולעשות מעשה, או שהם כל כך מדוכאים וטרודים בחיי היום-יום, שבעצם אין איזה משהו שיעורר אותם ויביא להתקוממות נגד החמאס.
חמאס השתלטה בכוח על רצועת עזה, אבל היה לה בהתחלה המון אוהדים, משום שכולם קצו בשלטון המושחת של הפתח. כן. זה לא שהחליפו דבר מצוין בדבר גרוע.
כן.
היה דבר גרוע שרצו להחליף וקיוו שהוא יהיה יותר טוב, ולמעשה יצא ש... כן. מי שלא העריך נכון את התגובה של ישראל ושל מצרים, הרי חמאס מייצגת את האחים המוסלמים. זו תפיסה מאוד מיוחדת, זו תפיסה שאומרת שאנחנו רוצים להקים מדינת הלכה אסלאמית פלסטינית. היא לא מדינה שהפתח ואשף רוצים, ולכן חמאס עדיין לא נמצאת באשף. הארגון הגג של כל הארגונים הפלסטינים, גם לא הג'יהאד האסלאמי. ומתוך שכך, אתם רוצים להשתתף בבחירות, אבל יש תנאים, אתם צריכים להכיר בהסכמים קודמים שחתם אשף, כמו למשל הסכמי אוסלו, חמאס מסרב. אז למה התקיימו הבחירות בכלל?
אז זהו, זאת השאלה, אם יש שם בכלל דמוקרטיה, זה נשמע לי כאילו העם שסובל לא בדיוק מחליט.
העם לא מחליט. חמאס השתלטה בצורה דמוקרטית, בבחירות הם זכו ברוב, על חלקים נכבדים מהמקומות השלטון, אבל הם לא באמת קיבלו את המרות. הם השתמשו בכלי הדמוקרטי שמדינות המערב סיפקו, הרי זה לא רק ישראל,
כן.
זה לחץ מערבי מסיבי היה לקיים את הבחירות הללו, ובסופו של דבר, זה לא שהם מכבדים את הבחירות או שמעניין אותם, ואת המתנגדים שלהם, מהפתח, הם מצאו דרך מאוד מיוחדת לגרום להם לרדת מהמגדלים של עזה, זה לא במעלית ולא במדרגות. הם פשוט זרקו אותם מלמעלה.
ולכן אין מתנגדים.
נכון. וכשיש, אז הם מעדיפים לשתוק.
כן. בואו נדבר רגע אחד על השכונה קצת יותר גדולה, כי לגבי השכונה הקטנה של מה קורה באוכלוסייה הפלסטינית, הצלחת לדכא אותי. בואו נרחיב קצת את ההסתכלות. אז אני מנסה להיות אופטימית, יש הסכמי אברהם. זה משהו חדש יחסית. איך זה משפיע עלינו?
ראשית, אין יאוש בעולם. אל תהיי בדיכאון, הכל בסדר. אל תתייאשי.
אוקיי.
כל עוד שאנחנו עוסקים בבני אדם, תמיד יש תקווה.
אוקיי.
ובסוף בני אדם פועלים על פי אינטרסים. יש קבוצה שהיא שבויה. פלסטינים היא קבוצה שבויה שעבדו עליהם. גם מדינות ערב היה להם מאוד נוח, גם למדינות מערביות היה מאוד נוח, מכל מיני סיבות, לתת להם להאמין שאכן שום דבר לא יתקדם במזרח התיכון, רק אחרי שאתם תקבלו את מה שאתם רוצים. כמובן דרישות שהיו דרישות בלתי קבילות, הן עדיין בלתי קבילות, אבל סיפרו להם את הסיפור. יתרה מזאת, היו אומרים לפלסטינים, תדעו לכם, המפתח שלכם לעולם הערבי זה דרכנו. תפתרו איתנו את הבעיה ותראו שכל הדלתות ייפתחנה בפניכם. גם ככה על בסיס זאת בשנת 2002 כמדומני הייתה היוזמה הסעודית. תפתרו את הבעיה הפלסטינית, תקימו מדינה פלסטינית, ויהיה לכם שלום עם כל מדינות ערב. עכשיו, אלו הם המדינות הסוניות. כמובן שלא מדובר על איראן. כשאנחנו אומרים מדינות סוניות, אז מה זה סונה? זה אנשים, הסונים, זה אנשים שהחליטו ללכת בדרכו של הנביא מוחמד, או לחכות את הנביא מוחמד. ובדרך שהלך הנביא מוחמד, למשל, היה הסכם חודייביה שהוא חתם עם אנשי מקה בשנת 624 לספירה הנוצרית, והפר אותו אחרי שנתיים.
אוקיי.
אז הם אומרים, גם כשמובארק, לא מובארק, אנואר סאדאת, חתם בזמנו הסכם שלום עם ישראל, אז אמרו לו, סיאת הרעיס, כבוד הנשיא, מה אתה עושה? אתה חותם עם הציונים, היהודים על הסכם? אז הוא אמר, מזילתו מוסלמן, אני עדיין נותרתי מוסלמי. ברומזו, חבר'ה, כשהדברים או התנאים ישתנו לטובתנו בצורה מהותית, נשנה אותם.
כן.
לכן במזרח התיכון, להבנתי,
כל הסכם נועד להפרה.
כל הסכם נועד להפרה, את יודעת את זה כעורך הדין, אבל בכלל בחיים יש אינטרסים. כרגע מה שקורה עם הסכמי אברהם, נוצרה הזדמנות מבחינת ישראל מדהימה. ראשית, לא לקשור את הנושא הפלסטיני לכל דבר ולכל מה שקורה במזרח התיכון. יש פה אינטרסים נוספים. המדינות הסוניות מבינות שהאיום האיראני הוא איום ממשי על עצם קיומן.
אוקיי.
במקביל, אנחנו רואים נסיגה של ארצות הברית מסיבותיה שלה, כמובן שזה כל סיבות ואינטרסים, קצת מורידה הילוך מהאחיזה שלה במזרח התיכון. ההבנה המרכזית היא שתוך 30 שנה לא יישארו מאגרי נפט ודלק במזרח התיכון, ובמצב שבו מתפתחות גם אנרגיות חליפיות, אז הכוח של המזרח התיכון יורד.
אוקיי.
ואז אנחנו נשארים בסיטואציה שבה המדינות הסוניות נמצאות, אם חלילה איראן תהיה גרעינית, נמצאות בנחיתות אל מול איראן. והם יודעים, מה שהרבה לא יודעים, מה הרקע של הסכסוך בין השיעה לבין הסונה באסלאם. והשיעים אומרים, קודם כל אנחנו ניישר במרכאות אתכם, וזה או שאתם תסכימו לדרכנו, כי אנחנו מייצגים את דבריו של אללה, או שאנחנו נשמיד אתכם, כי אתם כופרים.
והנה שוב הגענו לוויכוחים באוכלוסייה הערבית בינה לבין עצמה.
המוסלמית.
המוסלמית, סליחה. נעשה כאן הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז נחזור להסכמי אברהם, כי נראה לי שרק התחלנו לדבר עליהם. אז נשמע את יוני רכטר, שיר אהבה סטנדרטי. קצת אופטימיות. בדיוק, הבנת אותי.
חשבתי בכלל לאן, רק רציתי ללכת, ללכת את כל הזמן. למה בא לי ללכת? לא אדע, בואי נתחיל מההתחלה. כי אני אוהב אותך כשאת מחייכת, יפה החיוך שלך וכשאת משלכת, הכל אז עצוב כל כך. למה בא לי ללכת? לא אדע, בואי נתחיל מההתחלה. כי אני אוהב אותך. היו ימים בהם הרגשתי זר, אבל עכשיו הכל חזר. אז על מה את חושבת? שקטה ויפה כל כך. אז על מה את חולמת? גלי החלום שלך. למה בא לי ללכת? לא אדע, בואי נתחיל בהתחלה. כי אני אוהב אותך. כמה שנים היו ימים בהם אבל עכשיו הכל עכשיו הכל חזר. כשהתחלתי ללכת לא חשבתי בכלל לאן.
אז הגענו לשלב מחיאות הכפיים, ואנחנו חוזרים לדבר על הסכמי אברהם. וככה התחלת להסביר קצת על קצה המזלג את המורכבות, ולמה בעצם הם הגיעו לרצון, הם זה המדינות הערביות, לעשות את ההסכם הזה. אז אני מבינה שבעצם הבסיס להסכם הזה מבחינתם זה חולשה. זה בסיס טוב להסכמים?
קודם כל כן.
אוקיי.
אבל זה לא בהכרח חולשה, זה גם עוצמה.
אוקיי, תסביר לי.
ראשית, הסכמים עם ישראל, שנחשבת אויבת של איראן,
okay.
ואיראן היא זו שמאיימת גם עליהם, לא בהכרח מחלישות אותן, מחזקות okay. אותן. זה אולי מחליש את התפיסה הפלסטינית המסורתית, שתהיה נורמליזציה במזרח התיכון רק אחרי שהנושא שלנו, העניין שלנו, הרצון שלנו, שגם ככה הוא רצון מגובל, כי הוא כל פעם משתנה, רק אחרי שהרצון הזה יתממש, זה בסדר. אבל לפני שנתחיל בהסכמי אברהם, רק קוראים לזה הסכמי אברהם ולא דיברנו למה, אני חושב שמי שהגה את השם הסכמי אברהם הוא גאון
okay.
בעיניי, כיוון שזו הייתה התחברות בעיניי לשורש העניין, להסכמי אברהם, זה בעצם אברהם אבינו, לפני היווסדות האסלאם, אברהם אבינו, שהוא אברהם שלנו ושלהם, האמין באל אחד.
Okay.
ובעצם אנחנו בני דודים, כלומר לפני ערבים, מוסלמים, סונים, שיעים, אנחנו בני דודים. והחשיבה הזאת לקחת את זה לנושא החמולתי, משפחתי, של הסכם בין בני משפחה, הוא שונה, הוא אחר, הוא חכם, הוא מתחבר לטעמי לנושא התרבותי, שהוא מאוד מאוד חשוב, משום שבסופו של דבר, את רואה גם היום, שהחוק החמולתי, החוק השבטי, גובר, לצערי, גם במדינת ישראל, על השלטון המרכזי.
Okay.
ככל שהוא נתפס חלש יותר, כך החוק השבטי חזק יותר. עין תחת עין, שן תחת שן. לצערי הרב, אנחנו רואים את זה במדינת ישראל, דברים שלטעמי כאזרח מדינת ישראל, ולא משנה אם אתה יהודי או ערבי או נוצרי, לא צריכים לקרות. זאת אומרת, צריכים כולם להיות תחת חוק אחד ושלטון אחד. אבל את רואה שהסכמי אברהם בעצם הלכו לרובד הכי עמוק, הכי ראשוני, של אנחנו בני משפחה, ואנחנו פותרים את המחלוקות בינינו, ומגיעים להבנות, ויש לנו יותר אינטרס. אם הנושא הפלסטיני הוא נושא, אוקיי, חשוב, הוא לא ייזנח, הוא לא ייזרק, אבל יש עוד אינטרסים נוספים בעולם הערבי, אל מול אסלאם פונדמנטליסטי, שלצערי הרב, המערב לא מצליח לבלום אותו, לא מצליח. אני לא מדבר רק על הגרעין, אני מדבר גם על ההתפשטות של המהפכה האיראנית במרחב, אם זה לבנון באמצעות חיזבאללה, אם זה הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה וחמאס ברצועת עזה, אם זה זרועות לתוך סוריה, אם זה זרועות לתימן, לחותים שתוקפים את סעודיה, ויש פה הבנה מאוד עמוקה בעולם הערבי, שקשר עם ישראל בעת הזו, לא בהכרח הוא דבר רע, ונורמליזציה מול ישראל ושיתופי פעולה, כולל שיתופי פעולה ביטחוניים, ראינו לאחרונה פרסום של שר הביטחון שלנו, בני גנץ, מגיע למרוקו וזוכה לכבוד מלכים, ומדברים בגלוי על שיתופי פעולה ביטחוניים, ראינו ממש לאחרונה גם כן מפגשים ביטחוניים של בכירים ישראלים ומצריים, כאשר המצרים הם אלו שביקשו לפרסם את את הפגישות הללו, אנחנו מבינים שקורה משהו גדול במזרח התיכון.
אני רוצה שתסביר לי רגע מנקודת המבט שלך, חוץ ממחירת אמצעי לחימה, שדיברו על זה בצורה ברורה. עצם הביקור הזה, יש לו משמעויות נרחבות יותר גם כלפי מדינות אחרות שהן לא בתוך ההסכם?
ברור. בוודאי, לא רק זה משפיע ככה, זה משפיע בתוך מרוקו או בתוך המדינה הערבית, שישראל היא כבר לא מוקצה שאסור לדבר. יש ביקורים, יש שיתופי פעולה, אזרחיים, כלכליים, פוליטיים, רלוונטיים לאינטרס של אותה מדינה. יש מדינות נוספות שעומדות בצד ורוצות לראות רגע מה יקרה, מה קרה, הנה, חתמו הסכמי שלום, מה קרה טוב, מה קרה רע. והאתגר לטעמי הוא שמדינת ישראל צריכה היום, ואני מניח שעושים את זה, לחזק ככל שניתן את הסכמי אברהם, לפתח ולשפר אותן, כך שמדינות אחרות שעומדות כרגע על הגדר וצופות מן הצד ועומדות רגע, ומה קרה? אולי גם אנחנו יכולים להיכנס וליהנות מהפירות, הרי יש המון המון דיווידנדים מההסכמים הללו לשני הצדדים, זה לא רק ישראל מרוויחה, גם הצד השני מרוויח. הרי טיבו של כל הסכם, אם הוא משרת את שני הצדדים, הוא הסכם שיחזיק מספיק שנים, בתקווה שלנצח. אבל שוב, אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים שאינטרסים משתנים, אבל עדיין, גם בין מדינות, אינטרסים תמיד קיימים, לעתים אינטרסים משתנים, אבל אני סבור שהסכמי אברהם זה נורמליזציה בין מדינות ערביות למדינת ישראל, ושימי לב מי לא נכנס למעגל כרגע. סוריה שהיא הרוסה לחלוטין, עיראק שהיא משוסעת ומקוטבת והרוסה לחלוטין, עם ירדן ומצרים יש לנו ברוך השם הסכמי שלום כבר ותיקים יחסית, ואת רואה שהמדינות שנותרו ככה במרחב, שהן לא הצטרפו או שלא מצטרפות, זה מדינות שיש להן בעיות קשות מאוד, שאני לא רואה אותן נפטרות בשנים הקרובות, שישפיעו על כל המזרח התיכון. כי חוסר היציבות שקיימת בסוריה ובעיראק ישפיעו, ומן הסתם ומאיראן וכל האזור מול השיעה והסונה, ישפיעו על המזרח התיכון. ואת יודעת, בימים שאת רוצה שלום, ואת מתכוננת לשלום, ואת רוצה שלום, את צריכה להיערך למלחמה. זאת אומרת שתמיד האופציה הזאת תהיה מונחת על השולחן, ואת חזקה ומוכנה, ומצד שני, לקוות שלעולם לא תשתמשי בזרוע הזאת של המלחמה, אלא ביד המושטת לשלום. אבל בהחלט לטעמי, מדינות ערביות צופות, סוניות כמובן, צופות במה שקורה, ובהחלט ככל שתהיה התקדמות, גם בתהליך המדיני, במידה שיתקדם, גם בתהליכי שיתופי פעולה ביטחוניים, כלכליים, אסטרטגיים, אנחנו נראה אותן מצטרפות. זה עניין גם של אומץ, גם של טיימינג, גם קצת של מזל, אבל עם הרבה מאוד מדיניות חכמה, ועבודה נכונה, עבודת שטח נכונה, והכשרת הלבבות, לטעמי אנחנו נשמע, אני לא יודע אם בקרוב או לא, אני לא יודע להעריך את זה, אבל אנחנו נשמע כן על מדינות שמצטרפות, בהנחה שהכיוון הזה שהוא התחיל והוא פועל לטעמי בסדר גמור, לפחות על פי הפרסומים התקשורתיים, אנחנו צפויים לראות שינויים, כמובן שזה משפיע ומדאיג מאוד את הפלסטינים, אני לא
כי
חושב
מה, כי הם מרגישים שהם נזנחים?
כי הם מרגישים שהם נזנחים, ושבאמת הקלף המרכזי שהיה להם מול ישראל, וזה הנורמליזציה, די מתמסמס. אני חושב שהבעיה הגדולה מאוד אצל הפלסטינים זה שכולם עבדו עליהם.
כן.
עבדו עליהם במשך 70 שנה. סיפרו להם שהם מסכנים, אבל כולם עומדים מאחוריהם, כולם התמחו בהם, ובאמת הם לא הבינו שעשו עליהם סיבוב, עשו עליהם איזשהו תרגיל, ואלה באמת לא מעניינים כל כך את העולם הערבי. אף פעם הם לא עניינו דרך אגב, כי העובדה היא שלא הייתה מדינה פלסטינית לפני 48, או לצורך העניין, ירדן שלטה על כל הגדה המערבית ועדיין לא נתנה לפלסטינים עצמאות. מצרים שלטה על רצועת עזה ולא נתנה להם עצמאות. כלומר, גם מדינות ערב לא נתנו להם עצמאות מתוך הבנה שהם לא בדיוק עם, או לא ראויים, או לא בשלים, או לא הזמן, או לא העת. בקיצור, לא עכשיו. אולי אחר כך, אולי מחר.
כן.
ומה שמספרים להם עוד פעם, זה שכן, יש לכם את זכות השיבה ואתם תגיעו. קצת פה קיימת המון המון צביעות בעולם בכלל, קצת אנטישמיות, אולי הרבה אנטישמיות, זה תלוי את מי שואלים, ובעיקר המון בורות. המון בורות לגבי מה שקורה עם הפלסטינים. כי תמיד טוענים על ישראל שהיא משטר אפרטהייד, ומשטר שמפלה את הפלסטינים, ופוגע בפליטים.
ולא מסתכלים על העולם הערבי.
ואני אומר, חברים, תסתכלו באינטרנט. תראו מה קורה עם הפלסטינים בפרסומים בערבית, מה קורה עם הפליטים הפלסטינים. אני לא יודע, הולי, אם את יודעת, אבל הפלסטינים בסוריה, או בלבנון, או בירדן, אין להם חופש לבחור איזה מקצוע שהם רוצים. הם לא יכולים לגור גם איפה שהם רוצים. הם לא יכולים ללמוד מה שהם רוצים. Okay. מי שראה את מחנה ירמוק, מה שעשה חפז אל-אסד, בשאר אל-אסד, למחנה ירמוק, זה פשוט השמדה של עשרות אלפים שנהרגו. ואף אחד לא מדבר. שימי לב לצביעות בעולם הערבי.
כן, זה משהו ש...
את רואה
ש... מסתכלים עלינו, אתה אומר.
אף אחד לא מדבר. שימי לב לצביעות בעולם המערבי, הדמוקרטי. כולם שותקים.
כן, עכשיו, האום לא מתעסק בזה.
אם את פליטה בלבנון, או פליטה פלסטינית בלבנון, את לא יכולה לעסוק בכל מקצוע שאת רוצה. בסוריה הם מוגבלים למקצועות מאוד בודדים. כלומר, והשאלה ששאלתי את עצמי כשחקרתי את הנושא, מה קרה? אז הם אומרים להם, ליקאי לא תנסו פלסטין, כדי שלא תשכחו את פלסטין.
אנחנו מדכאים אתכם.
אז אנחנו נמרר את חייכם, נעשה לכם הפרה בסיסית של זכויות אדם בסיסיות, וכל העולם שותק. גם העולם הערבי, גם העולם המערבי.
איך יכול להיות שהנושא הזה באמת לא עולה, נגיד, באום? יש שם הרבה שיח על זכויות הפלסטינים, מאוד באדם שם.
יש על זכויות אדם נגד ישראל. אז שוב אמרתי, יש פה את העניין של בורות.
Okay.
יש פה את העניין של אנטישמיות, או שנאת ישראל, או לא יודע איך להסביר את זה, ויש okay. רצון לרצות את מדינות ערב. בוא נגיד את מה שמדינות ערב רוצות, כי יש לנו עסקאות, הרי בסוף הכל, בסוף הכל מתנקז הכל לאינטרסים. כסף. אינטרסים.
אפרופו כסף, אני רוצה לקחת אותך רגע לאיחוד האמירויות, לטיסות שלנו הישראלים לאבו דאבי ולכל מה ש... לכל האושר שם. איך זה נכנס לתוך התמונה שלך של העולם הערבי?
אבו דאבי הייתה עד 1975, או איחוד האמירויות, היו תחת שליטה בריטית.
אוקיי.
זה בדיוק מחזק.
אתה אומר זה משהו אחר.
זה מחזק את הטענה. דרך אגב, של האסלאמיסטים הקיצוניים, שהמערב האימפריאליסטי ניצל את משאבי המוסלמים.
אוקיי.
ולכן אנחנו צריכים להתנתק מהמערב.
אוקיי.
מצד שני, ההשפעה הבריטית עמוקת השנים הביאה למדינה מסגשגת שפועלת, אבל בסטנדרטים מערביים. Mm-hmm. עדיין יש את החוקים האסלאמיים, אבל זו מדינה שפתוחה להמון השקעות מכל העולם. יש שם המון זרים, ולכן כן. היא פורחת. אבל... ופה האבל הגדול, היא גם זוכה להמון ביקורת בעולם הערבי. למה אתם לא מחלקים את משאבי האסלאם למיליונים הרבים הרעבים שצובעים על דודותיכם? יש בעיית עובדים זרים באיחוד האמירויות, שזה מיליוני אנשים שעובדים ללא זכויות אדם, ללא מישהו שמגן עליהם, והחשש הוא שבאמת גם השלטונות עצמם חוששים יום אחד מבעיית העובדים הזרים שיעשו להם הפיכה.
זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שבעצם בעולם הערבי, איחוד האמירויות לא נתפס כעולם ערבי.
לא
הם קצת נחשבים בריטים מדי.
אתם לקחתם את המשאבים, את העושר, השתמשתם בו לא בהכרח לצרכים שהאסלאם רוצה. אתם לא עוזרים מספיק למוסלמים, המסכנים והנתקעים, אבל מצד שני, כסף זה כוח.
רגע, אבל... דיברנו על הסכמי אברהם, ואמרת לי, זה מאוד מאוד חשוב, כי יש הרבה מדינות שמסתכלות מהצד ורוצות לראות לאן זה הולך, האם זה באמת כדאי לעשות אולי הסכם עם ישראל. מסתכלים גם על ההסכם או הנורמליזציה מול איחוד האמירויות באותה צורה, או שהם בכלל במשחק אחר והעולם הערבי פחות מסתכל?
לטעמי כולם מסתכלים ורואים מה קורה בעולם הערבי, כיוון שהכסף של האיחוד האמירויות משפיע ומניע דברים. עכשיו, כשרואים עסקאות שנחתמות, שיתופי פעולה, קידום, שבסופו של דבר איחוד האמירויות יוצאת נזכרת מההסכמים הללו, ולא רק היא, גם בחריין, גם מדינות נוספות. כשרואים שיש, כולל ההסכם עכשיו שמתהווה לחתימה לחילופי מים תמורת אנרגיה בין ירדן לבין ישראל, שיתופי הפעולה הללו בעצם מסתכלים על העתיד, ההנהגה רואה את העתיד ומבינה לאן המזרח התיכון הולך. המזרח התיכון הולך למקום לא טוב בגלל משבר האקלים, בגלל חוסר היציבות, בגלל צפיפות אוכלוסין שלא מטופלת, בגלל שאין מספיק תשתיות ואין יכולת להכיל מיליונים רבים של אנשים שקשה מאוד להכשיר את ההון האנושי לכזה שיהיה יצרני ופרודוקטיבי למאה ה-21. קחי למשל את עבד אל-פתח א-סיסי. הנשיא המצרי אמר, הסכנה הגדולה שלנו יותר מטרור, זה הריבוי האוכלוסין. Okay. עברנו את המאה מיליון איש. מאה מיליון איש שצריכים לספק להם מים, חשמל, אוכל, תשתיות, בתי ספר, זה עולה מיליארדים להקים. עכשיו, כשהאוכלוסייה היא אנלפבטית, האוכלוסייה היא לא פרודוקטיבית, היא לא יודעת להיות כזו שמתחרה בשווקים הבינלאומיים, היא תהיה אוכלוסייה ענייה, והיא תלויה במקור מים אחד, שהוא מקור של הנילוס, שגם הוא עכשיו... יש שאלה האם יגיעו כל המים שמגיעים בגלל סכר הרנסנס שבנו להם באתיופיה. ובסופו של דבר אנחנו רואים משברי מים, אנחנו רואים מהומות של מים באיראן ובעיראק. ובסוריה אנחנו לא מדווחים, אבל הרבה מאוד חקלאים מצפון סוריה פשוט נטשו את סוריה, את החלק הצפוני, והגיעו לגור בפרברי דמשק. היום סביב דמשק יש כמעט מיליון אנשים כפריים שעברו לגור באזור הבירה הסורית, כדי למצוא פרנסה. עכשיו, התופעה הזאת היא שאם האדמה היא לא מעובדת והיא לא מושקת, היא הופכת להיות מליחה והיא כבר לא רלוונטית לגידולים. עכשיו, כשמדינה היא לא יציבה והיא לא משקיעה בתשתיות, ההפך, היא מפציצה את התשתיות שלה מהאוויר והורסת אותם, יחלפו עשרות שנים להערכתי עד שבאמת אפשר יהיה לסדר את מערכת המים וההשקיה, ושהיא תהיה יעילה ורלוונטית למאה ה-21 כדי לספק את צורכי האוכלוסייה. בסוריה יש כמעט 17 מיליון איש. במצרים 102, 103 מיליון איש.
אז בעצם אתה אומר לי שזה לא רק עניינים של שלום בינינו לבינם, זה דברים בסיסיים כמו מים.
ברור. טורקיה למשל בנתה בשנים האחרונות, היא חברה בנאטו, אז לכן יש אינטרס להעלים את זה. כאילו, אוקיי, תעשי, כל עוד שאין צעקות גדולות מדי, הכל בסדר. הקימה מעל 20 סחרים בטורקיה, בתוך טורקיה, על, על הפרט והחידקל. על,
okay.
על המקורות של הפרט והחידקל. היא משתמשת במים האלה לצרכיה. אבל היא מייבשת את סוריה ואת עיראק.
כן.
עכשיו, פה נוצר מצב שמדינות, עיראק היא מדינה שמפוררת כבר משנות ה-90 של המאה הקודמת, mm-hmm. סוריה כמובן היא מלחמת האזרחים המתמשכת שלא נגמרת, ואנחנו לא רואים כרגע איפה מתי היא תסתיים. כל הדברים האלה מביאים לכך שיש פה שתי מדינות מפורקות. שתי מדינות מפורקות.
ושמי שמפרקת אותן זו טורקיה.
לא, טורקיה פשוט דואגת לאינטרסים שלה.
כן, אבל על הדרך.
אבל אף אחד באום לא אומר שום דבר נגד טורקיה, ולא יוצא נגדה, כי יש אינטרס במערב שיהיה לנו אחיזה של המערב בטורקיה, אל מול הדוב הרוסי. ושוב, כן. אינטרסים.
הבנתי. ואיך כל הנושא הזה של המים משפיע עלינו? כי על פניו אני יכולה להגיד, בסדר, טורקיה ועיראק, כרגע שיריבו על המים. אולי יותר טוב לי שהם מפולגים בינם לבין עצמם ולא מתעסקים בנו.
כמו, לא? כמו כל דבר בחיים, יש אתגרים ויש הזדמנויות.
אוקיי.
ישראל, יש לה פה גם הזדמנויות, זה לא רק אתגרים. הצמה שיהיה כנראה במידה שהתהליך הזה יימשך, כפי שהוא נמשך כרגע, כפי שאנחנו רואים את משבר האקלים בכל העולם, במיוחד באזורים המדבריים שצפויים להיות הרבה יותר חמים ופחות טובים לחקלאות, ייווצר מצב שהמדינות הללו תהיינה תלויות ביבוא של אוכל. והיבוא של אוכל מן הסתם, ככל שיהיו יותר עמים שצריכים יותר אוכל שלא מסוגלים לייצר בעצמם, יצטרכו לשלם יותר. אם אין יכולת להביא את הכסף הזה, כי העמים הם עמים נכשלים, אז יהיה פה תופעות של רעב ומגפות, וכשאדם רעב וצמא, אין לו יותר מדי אופציות, אלא לצאת לרחובות, או לצאת ולהתעמת עם השלטון, או עם חלילה, יכול להיות מנהיג שיגיד, אני אסית את הזעם הציבורי כלפי ישראל, כלפי החיים. לכן יש פה אתגרים, ויש פה הזדמנויות, כי ישראל גם מסוגלת, ברוך השם, הודות לעבודת מטה נכונה, מוקדמת, שבשנים האחרונות נעשתה בישראל, גם קצת באיחור, בעניין התפלת המים, וישראל לא סובלת כיום ממחסור במים, והיא גם קצת יכולה לסייע לשכנות, או לסייע גם בשיתופי פעולה כאלה ואחרים. לכן יש פה הזדמנות.
כן. נראה לי שאנחנו זקוקים להפסקה נוספת, למרות שהדברים מאוד מאוד מעניינים. נשמע את יצחק קלפטר, לוקח את הזמן, למרות שהזמן רץ לנו.
אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה שעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו, ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם מתחשק לי לא להיות עצוב, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטובתו, ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אני יושב בשקט על ספסל לא ציבורי, ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען על הירח ומבית איך העולם מסתובב כמו תגלית. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן, אבל אני לא נוסע, אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן, כן. Thank you.
אני טועה, אני אפילו לא מתחיל להיווכח. אם מספרים לי שהתחילה מלחמה,
אז אני מיד דובר
לצד שמנצח.
אם אני רואה זקן, אשמע בעצתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אני יושב בשקט על ספסל לא ציבורי, ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען על הירח ומביט איך העולם מסתובב כמו תקליט. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן, אבל אני לא נוסע,
לא נוסע.
אני לוקח את הזמן,
לוקח את הזמן,
כן. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן, אבל אני לא נוסע, לא נוסע. אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן. כן, תנו לי קצת זמן.
כן, אז לוקח את הזמן, אבל הזמן שלנו רץ, והגענו ל... חלק האחרון של התוכנית, ואני אשמח שנעשה קצת יותר העמקה לגבי איראן. הזכרנו אותה ככה על הדרך. בוא נדבר על מה איראן בעצם מנסה להשיג. גרעין אנחנו מבינים, איך זה ככה, איפה זה יפגוש אותנו בעוד כמה שנים להערכתך?
קודם כל צריכים להבין מהי המהות של המהפכה האסלאמית. מה זה אימאם חומייני? מה הוא אמר?
אוקיי, מה הוא אמר?
הוא אמר משהו מאוד פשוט. אני בעצם, האימאם הוא המחליף של הנביא מוחמד, כמו החליף שהיה בתקופת השלטון העות'מאני. ובעצם כשאני אומר משהו, ומישהו מתנגד לי, הוא בעצם מתנגד לדברי אלוהים.
אז אי אפשר.
אז אי אפשר, כי...
Okay.
ואני אומר שאני רוצה אסלאם בכל העולם. ואני אייצא את המהפכה שלי לכל העולם. עכשיו, אמר ועשה, זה לא רק אמר. בסופו של דבר אנחנו רואים מה קרה בהמשך. ואנחנו רואים ש... המדיניות הזאת, לצערנו, די מצליחה, עם המון המון כשלים, אבל היא די מצליחה. ובעצם הם מצליחים לייצא את המהפכה. לבנון היום היא לא מדינה יציבה, בגלל חיזבאללה. זו בעצם מדינה שנשלטת על ידי ארגון טרור, שמושך בחוטים, שגורם לפיצוץ אדיר בנמל ביירות, עם אלפי הרוגים ונזקים במיליונים, ואין פוצה פה ומצפצף, או אין מי שיעז, כי אז הוא פשוט יצא להורג. ואת רואה מה שקורה בתימן, שגם כן נכבשה בעצם על ידי תומכי איראן, שלפחות חלקה של תימן, שבעצם משם תוקפים את סעודיה. את רואה את הניסיונות של האיראנים להשתלט על עיראק, כי יש בה רוב שיעי, 60% או כמעט 65% מתושבי עיראק הם לא סונים, הם שיעים. ואיראן רוצה להשתמש בפלטפורמה הדתית הזאת כדי להשתלט על המדינה. ולראשונה היה לנו ראש ממשלה שיעי בעיראק. אחרי הבחירות, הדמוקרטיות, כי אנחנו הרי אנשי המערב, אנחנו מכבדים את הדמוקרטיה. אז כל עוד שהדמוקרטיה משרתת את איראן, או משרתת את הפונדמנטליזם האסלאמי, כדי לקדם את מטרות הפצת האסלאם בעולם, הכל בסדר. אנחנו לא לוקחים בחשבון דבר מאוד פשוט. או אנחנו לא לוקחים מספיק, כי יש מספיק אנשים שמתריעים ואומרים ומדברים כל הזמן.
אוקיי.
אבל בעיקר במדינות המערב, את רואה שלא מרגישים את הלחץ המיידי לטפל בבעיה הזאת, משום שהם לא מבינים את עומק הבעיה, לטעמי.
יכול להיות שזה בגלל שאנחנו כמדינה צועקים כל הזמן גרעין גרעין, ולא מסתכלים מסביב מספיק?
לדעתי, אנחנו פשוט, מדינות הללו, יש להם איזשהו סוג של היסטוריה, לא להקשיב. גם ווינסטון צ'רצ'יל בזמנו שקרא ואמר, חבר'ה, שימו לב, גרמניה הנאצית זה לא משהו שצריכים לדבר איתו, זה משהו שצריכים למגר אותו.
אוקיי.
ולקח זמן. לקח זמן, ועד שלא היה את פרל הרבור, ארצות הברית לא הצטרפה בכלל למלחמת העולם השנייה. כלומר, רק ברגע שזה יתחיל חלילה לכאוב, אז זה יתחיל לעבוד. אבל יש בעיה. כשזה נשק גרעיני, אנחנו עולים למצוא את עצמנו חלילה אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, והשלטון הלא יציב שם מבחינה... לפחות כפי שאני מבין אותו, עלול לעשות מעשה, אנחנו עולים למצוא את עצמנו במצב שהעולם נגרר למלחמה גרעינית או לאסונות אדירים, בגלל שלא טיפלנו בבעיה שהייתה קטנה. עכשיו, זה לא נוח לטפל בפרונקל. אבל אם הפרונקל מתפתח לסרטן סטייג' 4, אז עדיף לטפל בו כשהוא פרונקל. ופה לא תמיד עדיין במערב מבינים, ואני חושב שמדינת ישראל צועקת וצועקת מספיק ופועלת ופועלת כנראה מספיק, כי אני לא נמצא במסדרונות כדי להגיד לך בדיוק, וגם אם הייתי יודע אז לא הייתי יכול לומר את זה. אבל אני אומר, יש פה איזשהו אתגר גדול מאוד על העולם, על ביטחון העולם, לא רק על ישראל, לא רק על המזרח התיכון. עכשיו, שווי בנפשך את מצרים או את סעודיה או את ירדן, רואה שאיראן הפכה להיות מדינה גרעינית, ובעצם מה זה אומר להן? אומרת, גם אנחנו רוצות להיות גרעיניות, ואז אנחנו נתכנס למרוץ חימוש במזרח התיכון של הגרעין, וברגע שהשכונה היא שכונה של מטורפים, מישהו הרי יעשה את השימוש באמצעי הזה, כי אני אשמיד אותך, כי
מישהו ידליק את האש.
בדיוק. אז למה לתת מראש נשק כל כך מסוכן, בידיים כל כך לא אחראיות?
כן, אבל זה אנחנו אומרים כבר הרבה זמן, וזה אף אחד לא מקשיב. וזה נראה כאילו אנחנו, כמו שאתה אומר, איראן בסופו של דבר יש לה אספירציות גם להתרחב. והן באות לידי ביטוי. ולכן זה מסוכן. אז השאלה אם אנחנו מספיק מדברים גם על האספירציות האחרות של האיראנים, חוץ מלהתמקד בגרעין.
תראה, אני מניח שכל מי שיש לו שעתיים זמן לשבת ולקרוא, ולראות מה האג'נדה, הם הרי כותבים את הכל בגלוי, זה לא סוד מדינה.
כן.
העניין הוא שאנשים לא אוהבים לקרוא, אנשים לא אוהבים להתאמץ, אנשים לא אוהבים לקבל החלטות שאולי יוציאו אותם מהאזור נוחות שלהם.
כן.
אבל מדינות מערב חייבות להבין. האיום של איראן הוא לא איום רק על סעודיה, הוא לא רק איום על ישראל, הוא איום על העולם. עכשיו, שימוש בטכנולוגיה, סתם, את יודעת, בטכנולוגיה של טינים מצפון קוריאה, שיכולים לשאת נשק גרעיני. עם נשק גרעיני איראני, בעצם משנים את כל המזרח התיכון. זה לא מאבק נקודתי בין מדינות, זה כבר הופך להיות למאבק עולמי, זה יכול להיות מצב שבו חלילה ארצות הברית או רוסיה מותקפות. לכן היום אני מניח שהרוסים מבינים שאולי לא נכון לתת לאיראן להתחזק בסוריה, ואז פתאום אולי, נכון או לא נכון, אני לא יודע, אבל מספרים על זה שיש כל מיני כוחות אלומים שתוקפים בסוריה בצורה די חופשית, מבלי שתהיה פה איזו התערבות רוסית להגן על הדברים האלה, ובדרך כלל זה מי שנפגע זה גורמים איראנים. אז אני מניח שיש פה איזושהי הבנה, אבל היא לא מספיק עמוקה, ואני חושב שיש פה אינטרס, או דבר הזדמנות גדולה מאוד, לקרב דווקא בין רוסיה לבין ארצות הברית, כשתי מעצמות מרכזיות בעולם, כולל את סין, שלהבין שיש פה איום של מדינה שאסור שיהיה לנשק גרעיני, ולטעמי זה, הסימון עוד לא נפל שם.
מה באמת עם ארצות הברית? איפה היא במשחק הזה? דיברנו על רוסיה דווקא, ונראה שארצות הברית ככה פחות בעניין.
תראי, ארצות הברית החליפה שלטון.
כן.
יש הרבה מאוד, אני מניח שיש מלא מאוד, הרבה מאוד אנשים בקרב הדמוקרטים בארצות הברית שמבינים את מה שאני אומר. אבל עדיין יש איזשהו הלך רוח שאומר, אנחנו לא רוצים להיות באימותים, רוצים להתרחק מאימותים, אבל אתם לא יכולים מצד אחד לבקש הגמוניה בעולם ולהיות מעצמה, ומצד שני לא להתערב, או לא למנוע דברים קטנים, כי כשאתם לא מונעים דברים קטנים ואתם נותנים להם לגדול, אז בנות הברית שלכם מבינות שאתן נוטשות אותה.
כן.
ולכן הם יחפשו ספונסר אחר. זה האינטרסים בעולם, כך אני מבין את זה.
אז אתה אומר, ארצות הברית בעצם בוחרת שלא לעשות בתקופה הזאת, ואני חושבת יכול להיות שהרוסים ייקחו את המושכות בעניין הזה.
תראי, אני אומר שכרגע הם לא עושים מספיק. עדיין יש להם מספיק נכסים במזרח התיכון, יש להם בסיסים, יש להם סיוע, יש להם שיתופי פעולה, אבל אני חושב שארצות הברית חייבת, גם הדמוקרטים, גם השלטון הקיים בארצות הברית, המשטר הקיים, צריך להבין שסוגיית גרעין איראנית היא לא עניין של רפובליקנים או דמוקרטים. היא עניין של שלום העולם. והסכסוכים הללו בקישות בין טראמפ לבין ביידן לא רלוונטיים. איראן היא איום, עכשיו היא לא רק לישראל, היא איום על המזרח התיכון, היא איום על מדינות מתונות כמו מצרים, כמו סעודיה.
מה שאתה אומר אבל זה שזה איום על העולם,
נכון.
לא רק על המזרח התיכון.
נכון.
השאלה אם המסר הזה הוא מספיק חזק, אם אנחנו צועקים אותו מספיק חזק, או שאנחנו מדברים על עצמנו כל הזמן, אנחנו כמדינה.
אני מתרשם שגם במדינות ערב מעבירים את המסר הזה היטב לארצות הברית ולמדינות אירופאיות אחרות, גם בריטניה פה וצרפת, מדינות מרכזיות, חשובות, קנדה, אוסטרליה, מדינות שחייבות להיות חלק מהציר הזה, ביחד עם מדינות ערביות שפועלות, להבנתי, למיגור הדבר הזה. עכשיו, אם זה אומר, שוב, אני לא בעד הפעלת כוח, אלא כאמצעי אחרון, בכלל בחיים. אבל כפי שאנחנו מבינים, השלטון הזה צוחק על כולם. המשטר הזה צוחק על כולם. המשטר הזה מתעלל באוכלוסייה שלו. הוא רודה בה, והוא בשלטון כוח גם. הוא עלה לשלטון בצורה דמוקרטית, אבל הדמוקרטיה כבר לא באמת מעניינת אותו.
כן.
מה שמעניין אותו זה לקדם את האג'נדה הדתית, הפונדמנטליסטית, הצרה מאוד, כפי שהוא מבין אותה. שאלה אם העולם מוכן לקבל את זה.
שאלה טובה. טוב, אנחנו... תם לנו הזמן, למרות שנראה לי שיכולנו עוד להעמיק ולדבר על, על העולם הערבי ועל התובנות שלך של איך זה, איך אנחנו פה במזרח התיכון משפיעים על כל העולם, או כל העולם משפיע עלינו, אני לא יודעת. אבל הגענו לסופה של התוכנית, אז קודם כל נגיד תודה רבה, תודה קובי, על המידע, על פתיחת העיניים ככה. הערת לנו את, את העיניים, למרות שלא תמיד מאוד אופטימי. זהו, אנחנו הגענו לסופה של התוכנית, אנחנו נפרדים מכם, נגיד לכם שוב, חג חנוכה שמח, בריאות, המשך חג סופגניות ולביבות מאושר וטעים לכולנו. אנחנו מסיימים עם אריק איינשטיין, יכול להיות שזה נגמר, לא יודעת אם זה מסר מאוד טוב, אבל זה המסר, אריק איינשטיין, יכול להיות שזה נגמר, נפגש פה בשבוע הבא. Bye.
שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי הסוס לבן בלילה שחור בשפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור תל אביב הקטנה חולות אדומים גיאלי פחד שני עצי שקנים, אנשים יפים, מלאים חלומות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר יכול להיות שזה נגמר יכול להיות שזה נגמר שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי פלמח פינג'ן קפה שחור וכוכבים אנגלים מחתרת וילקוט הכזבים שפה מוגדורים קפיה על צבא ירון זהבי אלתרמן תמר, בחורות יפות, מכנסיים קצרים היה להם בשביל מה לקום בבוקר כי לנו, לנו, לנו ארץ זו כאן איפה שאתה רואה
היום